שלום, וברוכים הבאים לתוכנית הפודקאסט של חיל האוויר, היסטוריה ומורשת, On Air. בכל פרק נעסוק בסיפור היסטורי הנוגע בסיפורו המופלא של חיל האוויר הישראלי. והפעם, לכבוד פרק הבכורה, נחזור אחורה עד לתחילת המאה ה-20, כאשר נעסוק בראשית התעופה והטיסות בארץ ישראל. וכפי שתכף נגלה, בעצם ראשית התעופה בעולם כולו. אני יונתן רווה, ונמצא כאן איתי אבי משה סגל, מומחה בכיר להיסטוריה של חיל האוויר, והיסטוריה תעופתית בפרט.
בוקר טוב, יונתן.
והיום אנחנו בעצם נדבר על ממש הצעדים הראשונים של עולם התעופה בכלל פה בארץ ישראל.
נכון. אנחנו עוסקים בדרך כלל בחיל האוויר, בהווה המתמשך, בעתיד הקרוב, הנראה לעין, ובעתיד רחוק שמעבר לאופק. מאוד אופייני לחיל האוויר. העיסוק לא רק בהווה המתמשך, המבצעי ובניין הכוח, אלא גם באיזושהי הסתכלות מאוד מאוד רצינית ומעמיקה קדימה. זה מאוד אופייני לחיל האוויר. והנה אנחנו בעצם רגע עוצרים ומסתכלים, מתבוננים אחורה. במורד עמודת הזמן. וכשאנחנו מתבוננים אחורה, אז הנטייה הטבעית היא להגיע עד 1948, ושם לעצור, כלומר לקחת 73 שנה אחורה. והנה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אני בא ואומר שצריך להסתכל אחורה עד לשנת 1913-1914. זאת אומרת, כאשר מחפשים איפה פה ההתחלה? איפה פה הגרעין? איפה מתחיל הכל? כשמדובר על התעופה העברית בארץ ישראל, שממנה בקע וצמח חיל האוויר הישראלי, אז אנחנו מגיעים ל-1913-1914, אל סיפור נפלא שנשמע היום ממש כמו איזושהי אגדה. ממש סיפור מיתולוגי. של הטיסות הראשונות או מסעות האוויר הראשונים לארץ ישראל, או כפי שקורא לזה החוקר המובהק של האירועים הללו, של התהליכים הללו, הדוקטור דוב גביש מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מהמחלקה לגיאוגרפיה, ציפור האדם באופקנו, הטיסות הראשונות לארץ ישראל 1913-1914, זהו גם שמו של ספרו, שיצא לאור בהוצאת יד יצחק בן צבי בשנת 2003. ציפור האדם באופקנו. וקודם כל צריך להבין מה פירוש ציפור האדם באופקנו. אז למה קודם כל? דווקא נגיע לזה אחר כך ונבין את פירוש השם המשונה הזה של ספרו של הדוקטור דוב גביש, כאמור החוקר המובהק של הפרשייה שעליה נדבר. אנחנו מדברים על תקופת השלטון הטורקי העות'מאני, שלהי השלטון הטורקי העות'מאני בארץ ישראל ובכלל, וזהו שלטון שקיצו יבוא בעצם במרחב שלנו, האימפריה העות'מאנית, במלחמת העולם הראשונה, במסע המלחמה והניצחון בסופו של דבר הבריטי, עם כוחות אוסטרליים וניו זילנדים, בתוך האוסטרליים, ניו זילנדים, הודים ונוספים, מכל רחבי האימפריה והמושבות והדומיניונים הבריטים ב-1918. זאת אומרת שלמעשה אנחנו עוסקים בסיפור שהוא בדמדומי האימפריה העות'מאנית, בדמדומי השלטון הקיים. אגב, השלטון הטורקי העות'מאני בארץ ישראל הוא שלטון, הוא השלטון הארוך, הממושך ביותר שמוכר כאן. 400 שנה, 1517-1917. אם רוצים, יש תמיד את הרצון שזה יהיה עגול, שזה יסתדר לנו בשנים. אז זה יוצא פחות או יותר עגול, 1517-1917, 400 שנה. וזה השלטון הממושך ביותר שאי פעם היה כאן. אז אם אנחנו מדברים על 1913-1914, זה ממש הקצה שלו, זה ימיו האחרונים בכל המובנים. הסיפור שלנו הוא לא סיפור צבאי. הוא סיפור אזרחי, תיירותי, חביב ביותר. ומדובר למעשה באורך של עיתון צרפתי, למטן, הבוקר, עיתון צרפתי גדול, חשוב. האורך, רנה קינטון, הכריז על תחרות שבה יצאו צוותים של מטוסים, שניים שניים, לדרך מבירת העולם, פרי, ברור שפריז היא בירת העולם, כלומר, אין שום מקום אחר שהוא חשוב ומשמעותי יותר מפרי, זו תפיסה מאוד צרפתית ששמה את עצמם במרכז, אנחנו מכירים את זה, ולאן יצאו? למקום מאוד מאוד נחשב בהיסטוריה הצרפתית, בשאיפות הצרפתיות, והוא כמובן הפירמידות, מצרים, ליד קהיר. ואנחנו הרי מכירים את המסע המלחמה של נפוליון בונפרט ב-1799, את פענוח כתב החרטומים על ידי שמפוליון, וקריאת תעלת סואץ, 1869, אנרי לספס. זאת אומרת, לצרפת יש עניין במזרח התיכון, עניין לא כל כך ממומש, השליטה במצרים היא בריטית ולא צרפתית, יש להם פה איזה יריבות גם עם הטורקים וגם עם, עם הבריטים, ופה מדובר על מהלך אזרחי עם איזה קריצה, אבל מהלך באמת אזרחי כמעט טהור, וגם בחרו יעד ריאלי. בהתחלה חשבו על, על סין, להגיע מפרי לסין, זה בלתי אפשרי, זה, זה להכין צוותים בדרך, ולהכין פריסות בדרך, והבטחה, ושודדים, וליסטים, ואיך, מה, דרך מונגוליה, דרך, איך תגיע? אז הם הבינו שהם צריכים יעד ריאלי, ואז הם החליטו לשנות למצרים. עכשיו, גם כשאתה רוצה לטוס מפריז למצרים, יש שלוש דרכים. יש את הדרך הדוך, דרך הים התיכון. נגיד ממרסי לקהיר. זאת אומרת, ממרסי לפורצאית, ממרסי לאלכסנדריה, כן? ואז, אבל אי אפשר היה לחצות את הים התיכון בטיסה. לא מבחינת הטווח של המטוסים, לא מבחינת משטר הרוחות, בלתי אפשרי. ואז אתה צריך או בציר המערבי, זאת אומרת, צרפת, ספרד, גיברלטר, מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה, לוב, מצרים, או בציר המזרחי של האימפריה האוסטרו-הונגרית, האימפריה האות'מאנית, בקצה של טורקיה, סוריה, לבנון, ארץ ישראל, סיני, מצרים. ובכל מקום אתה צריך גם לעצור, כי אין לך טווח. אז אתה בוחר כל פעם מקום תרבותי, מסודר, עיר גדולה, כן, דמשק, בירות, יפו, אל-עריש, קהיר. זאת אומרת, הם הלכו על הציר המזרחי, ואז הם צריכים לבקש אישורים מהאימפריה האות'מאנית, והאימפריה האות'מאנית, הכל בין, בסך הכל בין ידידים, העולם עוד לא נכנס לקטסטרופה של מלחמת העולם הראשונה, שזה אוגוסט 1914. אנחנו עוד קצת יותר מחצי שנה לפני, אנחנו בסוף 1913, ככה סתיו, לקראת חורף, תחילת חורף 1913. ואני מזכיר לכם לך יונתן, אני מזכיר שהחורף בארצות הים התיכון, אגן הים התיכון, הוא לא נורא.
הוא נוח מאוד.
הוא נוח, הוא לא מושלג, במיוחד לא במישור החוף שלהן. זה אפשרי, אין הרבה אירועי גשם, אין הרבה ימי גשם. וכמובן שטיסה יכולה להתבצע רק במזג אוויר נוח, ורק ביום. אין דבר כזה טיסת לילה, אין מכשירי ניווט, אין תאורה, אין ידע וניסיון בטיסה בלילה. אנחנו נמצאים 10 שנים בדיוק אחרי טיסתם של האחים הנכונים, האחים רייט. כן. אורוויל ווילבור רייט, קיטי הוק, נורף קרוליינה, 17 בדצמבר 1903.
זאת אומרת, ממש, ממש ההתחלה של עולם התעופה בכלל בעולם, לא נכון. רק פה, לא רק פה בארץ ישראל.
נכון, ויש לנו ממשיכים ושותפים ורפרנטים צורפתים לאחים רייט, לואי בלריו. זאת אומרת, פה על השער של הספר ציפור האדם האופקנו, באופקנו יש את המטוס, את הבלריו 11, מבית המלאכה של לואי בלריו. היו כל מיני בוני אווירונים, כל מיני חלוצי תעופה שהיה להם כזה הנגר כזה, מוסך כזה, והם היו בונים אבות טיפוס אקספרימנטליים בעצמם, ממש במו ידיהם, וזה כבר השלב שבו אנחנו נכנסים לייצור סדרתי. מתחילים לקום מפעלים, להיכנס לאיזשהו ייצור סדרתי. אין כל כך שימוש פונקציונלי לפלטפורמה הזאת. זאת אומרת, זה בעצם ייצור סדרתי עבור אנשים מאוד עמידים שרוצים להשתמש במטוסים האלה להנעתם. הטיסה היא בעצם ספורטיבית לגמרי. זה מזכיר מכונית ספורט מאוד, מאוד נחשקת. מבחינת ההתייחסות לזה, זה וינטג'. זה העניין. ונרשמים אנשים לתחרות שהוא מכריז, יש איזה פרס גדול למי שיגיע ראשון לפירמידות.
ומדובר בטח באנשים מהממד היחסית גבוה, אם זה ככה תחביב ספורטיבי שכזה.
ממש בני אצולה לרוב, או כאלה שהיו רוצים לשדרג את המעמד שלהם באמצעות דבר כזה. זה קצת מזכיר בימינו את אלה שהולכים לתוכנית ריאליטי. זאת אומרת, שרוצים שיסתכלו עליהם. יש בזה הרבה ככה יחסי ציבור בעניין הזה. כל העולם המערבי, התרבותי, מסתכל על האירועים האלה באיחור, כן? אין כיסוי טלוויזיוני, כן? זה כל פיפס של הצוותים האלה יהיה בעיתון של למחרת, של סוף השבוע, אחד העיתונים הגדולים בעולם הכריז על זה, העיתון הכריז על זה כדי לייצר עניין. זאת אומרת, למטום, הבוקר, רוצה למלא את עצמו בכותרות. כל האחרים, בצרפת ומקומות אחרים, יהיו בפיגור אחריו, כי הוא יש לו בלעדיות, נכון? זה הסיפור פה, יש פה עניין של רייטינג, יש פה עניין של תקשורת בינלאומית. עכשיו, למעשה, הם יוצאים לדרך מפרי, ואז הדברים מתחילים להסתבך. הצוות הראשון שיוצא לדרך, אלה היו דוקור ורו. אחד קראו לדוקור, אחד קראו לו רו. עכשיו, בדרך כלל היו שניים במטוס, אחד יותר מטיס, אחד יותר המנהל, הבוס. כן? קצת מזכיר טייס ונווט, זה שמטיס וזה שהוא מפקד המשימה, כל מיני, זה מעורר אסוציאציות של היום, של מטוס דו מושבי. יושבים בטנדם, אחד מאחורי השני. ומתחילות כל מיני בעיות, לדוקור ורו, למשל, הם טסו מעל האימפריה האות'מאנית, ובטורקיה האירופאית, הם פגעו בערי הטאורוס בצמרת של עץ. אז הם השתפדו על הצמרת של העץ ונשארו על הצמרת של העץ. לא קרה להם כלום, אבל זה כמו באיזה סרט מצויר. הם נשארו על הצמרת של העץ.
ככה, בלי שום פגע וירדו מהמטוס.
כן, חטפו זפתה, ירדו מהמטוס, הלכו, שמו איזה עיקר טורקי מקומי שישמור על המטוס, ההוא ישן סיגריה, המטוס נשרף. ככה נגמרה הטיסה הראשונה שיכולה הייתה לעבור בארץ ישראל בדרך לפירמידות. ירדו מהמרוץ. בוניה וברניה, עכשיו לוקחים את מקומם בהובלה, והם, יש להם תקלה מעל בולגריה, יש להם תקלת מנוע, ועד שיביאו להם חלק באונייה או במטוס, הם גם כן מתקרקעים. אז היחיד שנשאר הוא ז'ול ודרין. זה לא ז'ול ווודרין, זה ז'ול ודרין, זה בן אדם אחד. הוא סוליסט, זאב בודד, הוא לא, אין לו נוות, אין לו אלוהים, הוא לבד. וטיפוס כזה, גם טיפוס, זרי אימה, אדם מאוד קשה, ז'ול ודרין, והוא מטיס את המטוס שלו לבד, חוצה את כל עובר את כל היעדים, ומגיע בדרכו אל הריש ומשם לקהיר, ב-27 בדצמבר, 27.12, אחרי צהריים, הוא חוצה את קו החוף של יפו. עכשיו, אתה יונתן ודאי מכיר את המתחם הזה של התחנה, תחנת הרכבת הטורקית.
מתחם התחנה.
מתחם התחנה, בדיוק. כן. יש מתחם התחנה, והקצה של אותה מסילה זה בירושלים, במתחם התחנה הראשונה, נכון. עכשיו, הוא רואה שהשעה היא 5 אחרי צהריים, 27 בדצמבר, אם הוא ימשיך אל המנחת שנקבע לו במקווה ישראל, בית הספר אליאנס, קיח, כל ישראל חברים, מקווה ישראל, בית ספר דובר צרפתית, מיסודו של שרל נטר, הוא לא יגיע לשם. אם הוא ימשיך, הוא יארג בדרך, כי הוא לא יכול לטוס בחושך. חמש אחרי צהריים, חושך. ויש לו 2-3 דקות טיסה לשם, והוא יודע שבשיפוט אווירי נכון, הוא צריך לנחות במקום. אז איפה הוא ינחת? הוא רואה תחנת רכבת מערבית, מסודרת. הוא אומר, אני אנחת לידה. תופס איזה דיונה, ונוחת בקפיצות, שובר את ה...
מה שהיום יפו של היום, אז אנחנו מדברים על דיונות.
כל המרחב היה דיונות עם תחנת רכבת, ושכונה ערבית מתקדמת מאוד של יפו, שכונת מנשיה, איפה שהחוף המערבי, גן צ'ארלס קלור של היום, המרחבים הירוקים הפתוחים האלה, של יד מוזיאון האצל של היום. ושם הוא נוחת, כלומר בין יפו לבין תל אביב של היום, ליד מנשיה, ליד תחנת הרכבת, ושובר את המדחף. הוא הולך להזיק עזרה, ומוצא את וגנר, מהטמפלרים של יפו, והיה לו מפעל מתכת, אז הוא עוזר לו להלחים את המדחף כל הלילה. בבוקר, ז'ול ודרין, מנער את החול, ממריא לכיוון מקווה ישראל, והקבלת פנים, שחיכתה עד בוש אתמול בערב, או שהם ישנו שם חלקם, או שהם חזרו לשם בבוקר. לא רצו לפספס את המאורע הזה, ובמקום ארוחת ערב טובה, הוא קיבל ארוחת בוקר קונטיננטלית, תזמורת נגנה את מרש הניצחון, הייתה חגיגה גדולה, ולאחר מכן הוא ממריא לאלריש. ומאלריש הוא ימריא לקהיר, ויקח את הפרס הגדול. ז'ול ודרין ניצח במרוץ, בוניה וברניה, מגיעים אחריו, מבינים מהכותרות של העיתונים שהם בעצם הפסידו את הבחורה, ואז נשאר להם רק לקבל פרס ניחומים. מה יכול להיות פרס ניחומים? הם מבינים שיש להם שני קלפים. אחד, יש להם מצלמה. אז הם מבזיקים עם מצלמה כזאת, מאלה שנראות כמו אקורדיון, הענקיות האלה עם ידיות, הם מבזיקים את אקרה, את אקו. כשהם חוצים את קו החוף, הם לא יחצו ביפו, כי הם רוצים להיות אוריגינליים, אחרים. אז לא ביפו, באקו, גם יעד למלחמותיו של נפוליון, למצור של נפוליון. מבזיקים את אקו, זה הצילום הראשון אי פעם של ארץ ישראל מהאוויר, ודוקטור דוב גביש מצא אותו. לקח לו הרבה זמן למצוא אותו, באיזה ארכיון צרפתי. ואז הם טסים לאורך שדרת ההר המרכזית של ארץ ישראל, השומרון, הרי יהודה, מגיעים לירושלים. הם מחליטים לנחות בירושלים, כי זה לא יפו, והם יהיו הראשונים אי פעם ככה שינחתו בירושלים. הם רוצים להיות נבדלים ממנו. ויש רק בעיה קלה. הם הודיעו לשלטונות הטורקיים, עוד מתחנתם הקודמת, מביירות, שהם מתכוונים לנחות בירושלים, שלחו טלגרמה. אבל היא לא הגיעה הטלגרמה. הטורקים לא ידעו שהם הולכים לנחות בירושלים. עכשיו, אף אחד אף פעם לא נחת בירושלים. אז הם מקיפים את ירושלים, מחפשים איפה ללחות. מזל שהם לא נחתו בין הכיפה המוזהבת לכיפה הכסופה. זה היה יכול להיגמר לא טוב. אבל לא, הם ראו את מה שנקרא דרך חברון, דרך בית לחם, וזיהו איזה מישור באזור של דרך חברון, ליד טיילת שרובר של היום, מה שהיה פעם מחנה אלנבי, שכונת רמות רחל, ארנונה שמה, והם פשוט נחתו, פוניה וברניה. 31 בדצמבר 1913, 4 ימים אחרי ז'ול ודרין, הם נוחתים. ואיך שהם נחתו, המוני יהודים וערבים ונזירים ונזירות ותלמידי בתי ספר, כל מי שראה אותם רץ לשם. והכותרות בעיתונים, מה אומרות? ציפור האדם באופקנו. המונח הזה, ציפור אדם, פירושו כמובן טייס. כלומר, העתיד יהיה מלא בטייסים. הנה הגיעו טייסים, והעתיד יהיה מלא בטייסים. זאת תחילתו של עידן חדש. זה מה שהכותרת הזאת אומרת. והבעיה הכי גדולה הייתה באמת איך לקרוא לזה. זה לא קרה אף פעם, אז אנחנו לא יודעים איך לקרוא לזה.
אין איזה עוד שם בשפה העברית שהיא גם חדשה.
השפה העברית חדשה, מחוללה, מכוננה, מוביל המהפכה הוא כמובן אליעזר בן יהודה, והוא נקרא אל הדגל. תביא לנו מהר מילים. אז אליעזר בן יהודה ובנו איתמר בן אבי עוסקים בנושא הזה, יושבים על המדוכה, ומגיעים המונחים. ציפור אדם זה טייס, מעופף, זה גם כן שם לטייס, עפיפה היא טיסה, שדה ירידה, מגרש ירידה הוא שדה תעופה. אז אתם שואלים איפה השורש טוס? זאת אומרת, מה, הם משתמשים פה בשורש אוף? אז מסתבר שכשחיים נחמן ביאליק יירש את אליעזר בן יהודה כיושב ראש הוועד ללשון העברית, זה יהיה המקום בתחילת שנות ה-30 של השורש טוס. ביאליק בא עם הטוס שקיים בתנך, ובעיקר ביחס לנשרים, לעופות דרוסים גדולים, ואליעזר בן יהודה בתחילת דרכה של התעופה חתום על האוף, על השורש אוף. ואני רוצה להגיד לכם שפה עכשיו יש לנו שתי טיסות שנחתו בארץ ישראל, ז'ול ודרין 27 בדצמבר 1913 ביפו, כלומר ליד מתחם התחנה, בוניה וברניה בירושלים, 31 בדצמבר 1913, זה גם מסמן את סוף השנה הזו, זאת אומרת, 31 בדצמבר זה היום האחרון של השנה, כן? והרי מה קורה ב-1914?
מלחמת העולם הראשונה.
תותחי אוגוסט 1914, כמו שנאמר, ספרה של ברברה טוכמן, זאת אומרת, מלחמת העולם הראשונה. מאוד סמלי. שהדבר היפה הזה, המכובד הזה, התיירותי הזה, קורה בסוף השנה, שהיא שנה רגילה, נורמלית, ואז פתאום הול-הל, כן, מלחמת העולם הראשונה. אגב, מה קורה עם ז'ול ודרין, שהוא בעצם הטייס הראשון, שאי פעם נחת בארץ ישראל? אז הוא מונצח, הוא אחר כך היה טייס קרב מלחמת העולם הראשונה, עבר אותה בשלום ונהרג בתאונת טיסה ב-1919. התעופה בשנותיה הראשונות גבתה הרבה מאוד קורבנות. הדברים היו על הקצה, לא תמיד שמרו על בטיחות, בלשון בטיחות טיסה, בלשון המתה, עברו את המגבלות חופשי, וז'ול ודרין מונצח על הגג של גלרי לפייט בפריז. גלרי לפייט זו חנות הקולבו הגדולה הראשונה בעולם המערבי, בעצם ראשיתם של הקניונים. ועל הגג יש כזה בריסרי, יש כזה קפה קטן עם גרניומים, עם מקום נחמד לשבת, אספרסו וקרואסון. ויש שם פרוטומה, יש שם ראש משייש על פודיום של ז'ול ודרין. מדוע הוא זוכה לכבוד הזה במקום כל כך מרכזי, כל כך תיירותי? ובכן, מסתבר שז'ול ודרין נחת עם מטוס בלריו 11 על הגג של גלרי לפייט. מילא נחת על גג של בניין בעיר, אבל איך אמרי?
באמת איך עושה את זה?
שמים צ'וקים, משקולות על הגלגלים הקדמיים, פותחים מנוע עד הסוף ומשחררים את המשקולות.
וואו.
רוגטקה.
ואז יש
כמו נושא בטוסים.
כוח אדיר, כן.
כמו בנושא בטוסים. אז אנחנו מבינים שהיה איש מאוד מאוד אמיץ, שמגבלות ממש לא עניינו אותו, וזה כל כך יפה שזה החלוץ הראשון, זה חלוץ התעופה הראשון שאי פעם נחת בארץ ישראל, ז'ול ודרין. אגב, ז'ול ודרין נכנס מאוד חזק לתודעתו של ילד קטן, שעומד ומסתכל עליו, רואה אותו במפגן אווירי, וניגש אליו, ומנהל איתו איזושהי שיחה קצרה, מסתכל עליו בעיניים מעריצות. הילד הזה ציפו ממנו שיהיה קצין צבא, ונורא רצו שהוא יהיה עורך דין, אבל זה לא כך עניין אותו. הוא אהב לטוס, הילד הזה, הוא אהב לכתוב, ומי שהיה מקור ההשראה שלו ללכת לעולם התעופה הוא ז'ול ודרין. לילד הזה קוראים אנטואן דה סנט אקזופרי, מחבר הנסיך הקטן וטייס צרפתי גיבור שלחם למען העולם החופשי ונעלם בים במשימה מבצעית, כאשר ככל הנראה הוא פל על ידי מטוס קרב גרמני בתקופת מלחמת העולם השנייה. אנטואן דה סנט אקזופרי, גם האגדה העצומה ברמה הבינלאומית של אנטואן דה סנט אקזופרי, מחבר הנסיך הקטן, מתחילה באיזשהו מקום, ביסודות שלה נמצא ז'ול ודרין, אותו חלוץ תעופה ראשון שאי פעם הגיע לארץ ישראל. עכשיו נשאלת השאלה, יש לנו פה שלטונות טורקיים, לא במצב מי יודע מה, פרפורי הגסיסה של האימפריה העות'מאנית, ופתאום, אמנם באישור שלהם, אבל האישור הוא פורמלי, הוא לא מהלב, מגיעים לפה מעופפים צרפתיים, לבושים יפה, עם כובעי קסקט כאלה, ברט כאלה, אנשים מרשימים מאוד, נראים קצת מתנסים, כן? והם באים עם מין מכונות מעופפות כאלה, שנראות כאילו איזה משהו מהשמיים, תרתי משמע, כאילו באה איזושהי בשורה מעולם אחר, שאולי עולם טוב יותר, אל ארץ ישראל של הביצות והבקשיש, שיטת השוחד שהייתה נהוגה באימפריה העות'מאנית. פה הכל היה נמוך מאוד. ופתאום באה הבשורה הזאת, המערבית, העדכנית, המתקדמת, הכל כך קורצת. עכשיו, מה שהיה מאוד בקונטרה, מאוד שונה מהמגמות של ארץ ישראל של אותה תקופה, זו הבשורה שמביאה העלייה השנייה. מביאות העליות הראשונות, המהפכה הציונית באופן כללי, אבל בעיקר העלייה השנייה. צעירות וצעירים של העלייה השנייה, שחיים בקומונות, שמגיעים לרוב ממזרח אירופה, משכילים, באים לבנות עולם חדש, לברוא עולם חדש, ואליהם הצעירים, הלוהטים בתפיסות האידיאולוגיות הקומונליות שלהם, אליהם הבשורה הזאת מדברת. זה מתחיל לדבר אליהם, הם רואים את זה בעניין רב, בסקרנות רבה, וזה מדבר אליהם. אבל הטורקים, יש להם בעיה רצינית. הם מבינים שזה תופס את תשומת ליבה של האוכלוסייה המדוקית, ו... זה פוגע בהם. אז הם צריכים, פוגע בהם כשלטון, אז הם צריכים לקבל החלטה. או, יש להם פה צומת, או שנאסור על טיסות, ובזה נגמור את הבעיה כשהיא קטנה, או שנראה איך אנחנו גם טסים ועושים את זה יותר טוב מהצרפתים האלה. והטורקים לקחו את ההחלטה היותר אמיצה, להראות איך הם עושים את זה יותר טוב, את אותו דבר. היה להם חיל אוויר, במקרה שלהם הם משתמשים בחיל האוויר שלהם, זה לא אזרחי, זה חיל האוויר שלהם, הוא היה בעיקר עסוק במלחמות הבלקן, במקדוניה וכל מיני מקומות כאלה, יוון, מקדוניה, ולא במזרח התיכון. אז הם מתחילים, היו להם טייסים, שלמדו בדרך כלל בגרמניה, היו להם מכונאים שלמדו בגרמניה, הייתה השפעה גרמנית, והם מתחילים להיערך, הם נערכים מהר מאוד, הטיסות שלהם הם בפברואר מרץ 1914, אנחנו פה דיברנו על דצמבר 1913, זאת אומרת הם מהר מאוד נערכים, ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו מכירים שש טיסות טורקיות, מקושטה, שזה השם העות'מאני, לאיסטנבול, לקהיר, לעבר קהיר, כלומר הדרך שלהם היא הרבה יותר קצרה, זה לא פריז קהיר, זה איסטנבול קהיר, ו... אנחנו מכירים שש טיסות כאלה. מדוע שש? מסיבה מאוד פשוטה. חמש טיסות התרסקו, ואחת הגיעה. זה ממש סרט טורקי. זאת אומרת, אם קודם היינו עדים, צפינו בסרט צרפתי, קצת רומנטיק, ככה...
נחיתה בירושלים.
כן, נחיתה בחוף יפה של הים התיכון, נחיתה בירושלים, לא רחוק מהמקומות הקדושים, מאוד רומנטי, מפגש מאוד חביב עם האוכלוסייה. פה זה סרט אסונות, זה סרט טורקי, הקונטרסט מאוד ברור. יש לנו למשל אירוע של פתחי בי או סדקי בי, שני, אדון פתחי ואדון סדקי, שני טייסים טורקיים שנפרדים ב-27 בפברואר 1914 ממושל דמשק, בארוחה מאוד טובה, שהוא עושה להם כבש וזה, ואורז עם סומרים, והמון קהל שצובע מכל הכיוונים, אפילו על העצים, היו חבר'ה צעירים שרצו לראות, אז הם היו על העצים סביב החפלה, על העצים, על צמרות העצים. כאילו זה המשחק כדורגל הכי זה ביורוליג. והם ממריאים אחרי הארוחה הטובה, אחרי החפלה, וכשהם עוברים, יוצאים מדמשק, הם עוברים את דרום רמת הגולן, ואז יש את המצוק ואת הירידה לכנרת. וכשהם יורדים את המצוק, הם לא מכירים את המערבולות שיש מעל מצוקים באזור הזה. היום, גם היום אתה צריך לטוס בגובה מסוים מעל קו המצוק, כדי לא להיקלע למערבולת שמתארסלת עם הקרקע וחובטת בך. ואז הם נכנסים לאיזושהי מערבולת כזאת, נחבטים בקרקע ונהרגים, במקום שנקרא אז סמרה, והיום נקרא האון, ממזרח לכנרת. מושל דמשק, שהיה מזועזע, הוא כרגע נפרד מהם, מורה לקבור אותם בבית הקברות בדמשק, ליד קברו של סלאח א-דין, המנהיג המוסלמי, הסוני הגדול ביותר, שניצח את ריצ'רד לב הארי, בקרב קרני חיטין, זאת אומרת, גיבור לאומי, ערבי, הם קיבלו את המקום הכי טוב בבית הקברות בדמשק, הם קבורים שם עד היום, והוא מנחה להקים להם אובליסק, מוניומנט, במדרון הזה, שבו הם נהרגו, והמוניומנט הזה נמצא, הושלם עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, ויש עליו כתובת בטורקית של אז, שהיא טורקית שכתובה בערבית. הם עוד לא עברו ללטינית, מה שקמל אטאטורק במהפכה שלו, של הקצינים, כשהוא בעצם מפיל את השלטון המלוכני, האות'מאני, הסולטני, אז הוא בעצם הרי גם משנה את, את הכתב. אותה טורקית, רק בלטינית במקום בערבית, אז שם עוד יש כתובת טורקית בערבית. ולעילוי נשמתם של פתחי בי וסדקי בי, שרידים של המטוס שלהם, מכתבים שלהם, תמונות שלהם, פריטים אישיים שלהם, נמצאים במוזיאון חיל האוויר הטורקי באיסטנבול. זאת אומרת, תחילתה של התצוגה זה בהם. זה באותו מאמץ עות'מאני להגיע מאיסטנבול קושטה לקהיר. לטורקים יש סנטימנטים לסיפור הזה, זה חלק מהשורשים של התעופה ושל חיל האוויר שלהם. עוד מטוס טורקי מתרסק במרץ 1914 בנמל יפו. עושים מין מפגן בנמל יפו, שמים טריבונות לקהל, יהודים, ערבים, טורקים, ומטוס טורקי עם שני טייסים מתרסק, אחד טבע ומת, אחד ניסה אחר כך להתאבד כי הוא הרגיש אשם במות חברו, כי הוא שתה אלכוהול לפני הטיסה, היו לו איסורי מצפון. הוקמה ועדת חקירה טורקית, מה שאצלנו קוראים מבקה. זאת אומרת, ועדת חקירה לחקר תאונת הטיסה הראשונה. הוועדה יושבת בסמק, בצמח, באיזה קרון רכבת בתחנת צמח, ואז היא נקראת מהר מהר לרוץ ליפו, כבר לחקור את התאונה השנייה. וזה רק שתיים מבין חמש תאונות קשות, רק השישי כאמור הגיע בשלום ונפנף בדגלונים של האימפריה העות'מאנית, לומר, הגעתי, כבשתי, ניצחתי, אני חי. איפה הסרט היידישאי? איפה הסרט היהודי? איפה אנחנו פה בתמונה? מסתבר שלארץ מגיע ב-1913, עולה חדש, ששמו מאיר גורביץ'. הוא למד הנדסה אווירונאוטית באקול אירונאוטיק, בבית הספר הגבוה להנדסה אווירונאוטית בפריז. אחת מהפקולטות הראשונות בעולם להנדסה אווירונאוטית. הוא בא ממזרח אירופה, קיבל מלגת הצטיינות ולמד שם. איתו בכיתה היה בחור בשם מוישה בלוך, לימין מרסל דסו, גדול יצרני המטוסים של אירופה, של צרפת בפרט, יצרן המיראז'. איתו בכיתה היה בחור בשם מיכאיל גורביץ', גם יהודי ממזרח אירופה, מרוסיה, לימין, חצי מהצמד מיקויאן גורביץ', מיג. זאת אומרת, יחד עם מאיר גורביץ', היו בכיתה מי שיהיה יצרן המיראז' ומי שיהיה יצרן המיג 21, יריבו הגדול של המיראז'. וכולם יהודים ממזרח אירופה. אבל הוא ציוני, הוא בוחר לעלות לארץ ישראל. הציונות שלו מפעילה אותו, לא האהבה לטכנולוגיה או הרצון להקים עסק מצליח ולעשות כסף. הוא ציוני. אז הוא איש העלייה השנייה. 1913 זה סוף העלייה השנייה. היא נגמרת בעצם במלחמת העולם הראשונה. אבל מה לעשות? הוא לא פלח. הוא לא הלך לאחת המושבות של העלייה הראשונה, להיות פועל, או לאחד היישובים של העלייה השנייה, אלא הוא עירוני. יש גם עירונים בורגנים בעלייה השנייה, והוא מגיע עם הכישורים הבלתי רגילים האלה, שמהנדס אווירונאוטי, מתמטיקה, פיזיקה, לתל אביב, אחוזת בית, ומה שהוא יכול לעשות הכי טוב, זה כמובן להיות מורה בתיכון. מורה בגימנסיה הרצליה, אין בארץ תעופה, כן? אז הוא יהיה מורה למתמטיקה פיזיקה בגימנסיה הרצליה, אבל הוא יפתח לתלמידים שלו, אחרי צהריים, חוג לתעופה. והם בונים מודלים, בונים טיסנים, שומעים הרצאות שלו, שקופיות, מצגות, כן? מרעיל אותם לתעופה, ואז גם מגיעות הטיסות הראשונות האלה של הצרפתים, והטיסות הראשונות של הטורקים, ובטיסה הטורקית, שבנמל יפו הם באים לסמוח ולנפנף בדגלונים, והקהל זורק עליהם עגבניות וביצים, כי רואים בהם אשמים, כי הם הרי מעודדים את דבר הכפירה הזה של התעופה. גורביץ' הוא איש מאוד מעניין, הוא עסק גם, הוא היה גם חלוץ של ימאות עברית, הוא היה חלוץ של רפואה טבעית, עסק בהרבה מאוד דברים מאוד מאוד מעניינים, ויש לו זכות ראשונים על איזשהו חוג תעופה, איזושהי מסגרת בלתי פורמלית, חברתית ומקצועית, להכשרת ילדים ובני נוער, כאן זה בני נוער, זה גימנסיה הרצליה, לתעופה. בין חניכיו היו יהושע אייזיק, יהושע אשל, לימים מפקד שירות אוויר של ההגנה, וחי שחר, או חי שחרוב, לימים תת שר הביטחון לענייני אווירייה במלחמת העצמאות, כשהיה ניסיון שחיל האוויר יהיה בעצם זרוע עצמאית, כפופה ישירות לשר הביטחון. הייתה תפיסה כזאת. אז אלה שניים מתלמידיו שקיבלו מה שנקרא חינוך טוב כבר בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. אגב, יש עוד נקודה יהודית מאוד מעניינת. מאיר, אחרי שהיו אסונות, כל כך הרבה אסונות לטורקים, הנהגת היישוב בארץ מאוד רצתה לשמור על יחסים טובים עם הטורקים, כי הם השלטון. וישבו מאיר דיזנגוף, ראש הוועד של אחוזת בית, לימים ראש עיריית תל אביב הראשון, ודוקטור ארתור רופין, מנהל המשרד הארץ ישראלי, שזה מה שיהפוך בעצם לימים לסוכנות היהודית, זה הגוף שמנהל את כל ההתיישבות. ואלה שניים מהאישים החזקים ביותר בארץ באותה תקופה, הם יושבים ואומרים, מה נעשה כדי לתת לטורקים הרגשה טובה? השלטון חטף פה זפתה רצינית מאוד. אנחנו לא רוצים שהם ירגישו, שיהיה להם כל כך רע. אנחנו רוצים לייצר איזה חיוך על פניו של השלטון. אז הם אמרו, נעשה איזה טי פארטי, איזה ערב גלה, נאסוף כסף, ונביא את הכסף לג'מאל פחה, השליט של דרום סוריה, ולאיית דרום סוריה, ובכסף הזה הטורקים יקנו מטוס במקום אחד המטוסים שנפלו להם, והם יקראו לו אווירון ישראל או אווירון תל אביב. היה מצוין. אספו כסף, באו לג'מאל פחה בדמשק, הביאו לו את הכסף, והוא נדם. הוא לא ביקש. שם את הכסף איפה ששם, בטח בחשבונות שלו בשוויץ, ואווירון תל אביב או אווירון ישראל מעולם לא אמרי. זה הסרט היהודי, היידישאי. לכן הסיפור הזה נראה כמו איזושהי, ממש איזושהי אגדה, מהמרחק של כמה? 107 שנים כזה?
ממש, משהו כזה. כן. כמעט 110, עוד מעט.
כן, כן. וכל זה קורה 10 שנים אחרי טיסתם הראשונה של האחים פרק. הנכונים, האחים רייט. אני רוצה לחתום כמובן בשיר. היו ב-1928 גננת בשם חינגס מילר ומורה לריתמיקה, מורה למוזיקה בגנים, בבתי הספר, בשם פניה שלונסקי וגמן, שהיא אחותו של אברהם שלונסקי, והן חינגס מילר כתבה שיר, ופניה שלונסקי וגמן הלחינה אותו.
רד אלינו אווירון, קח אותנו למרום, נתרומם מעל הרים ונהיה כציפורים.
נתרומם מעל הרים ונהיה כציפורים.
השיר הזה מלווה אותנו כבר 93 שנים. אתה בגן שרת את זה, יונתן?
האמת שכן, עוד אפילו מגן טרום חובה, גיל 3-4.
אנחנו מחזירים פה את יונתן הקטן לגן, אז מה שנקרא, כן, וגם אני, שבן 51, נתקלתי בשיר הזה בגן, המורה לריתמיקה והגננת. זאת אומרת, כל הגננות והמורות לריתמיקה, בכל הגנים, בכל הזמנים, מכירות לילדים את השיר הזה, ולילדים זה נורא מסתדר, כי מתישהו הם פוגשים מטוס בפעם הראשונה, ומתרגשים מאוד ממטוס בפעם הראשונה, כל עוד יהיו מטוסים. הוא יכול להיות שבעתיד הם יתרגשו מקטמם, אני יודע איך קוראים לזה, החוויס. אבל זאת אומרת, תמיד יהיה את המפגש הזה, ולכן השיר הזה הוא נצחי. כי המפגש הזה בעצם תמיד התרחש, ההתפעלות הזאת של ילדה או ילד.
שרואים מטוס בשמיים, עכשיו גם...
או מקרוב.
או מקרוב. עכשיו במיוחד עם בשנה האחרונה, תקופת הקורונה, שלא היו הרבה טיסות, אז פתאום לראות איזה מטוס בשמיים, אנשים חזרו, אני חושב גם אנשים מבוגרים חזרו להתלהב.
אבא, אמא, הנה מטוס. כן. אז אנחנו בעצם חזרנו, לקחנו כיוון אל המקום שבו ראו פעם ראשונה... מטוס בשמיים. ואני רק רוצה לומר עוד מילה על הנושא של הטייסים הטורקים. יש אדם, היה אדם יקר, דוקטור ירח פרן, זיכרונו לברכה, מקיבוץ האון, שהגיע כנחלאי לקיבוץ האון בסוף שנות ה-50, ראה בשדות את האנדרטה הטורקית, את האובליסק הטורקי, ומאוד סקרן אותו הדבר. הוא שרת במילואים ביחידת איתן של חיל האוויר, היחידה לאיתור נהדרים של חיל האוויר, הייתה יחידה כזו, יחד עם דוקטור דוב גביש, מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ודוקטור דוב גביש חקר את הטיסות הראשונות לארץ ישראל. אז בעזרת ובשיתוף עם דוקטור דוב גביש, שיבדל לשנים ארוכות, דוקטור ירח פרן, זיכרונו לברכה, הכיר את הסיפור. הסיפור הוא מאוד מרגש. הלך דוקטור ירח פרן בסוף שנות ה-80 אל השגרירות הטורקית, לפגוש את השגריר הטורקי בתל אביב, וסיפר לו את הסיפור. השגריר הטורקי לא הכיר את הנרטיב הזה. זה מימי האימפריה העות'מאנית, הוא מאוד התרגש. הוציא פנקס צ'קים ונתן צ'ק ראשון, ממש אישי שלו, להתחיל לעשות גינון, לעשות שבילים, לפתח את האתר, לעשות בוסטן, ומצא את עצמו דוקטור ירח פרן, שומר החותם של הסיפור המרתק הזה, ושיא השיאים היה, שב-2002, מגיע מפקד חיל האוויר הטורקי, עם כל ראשי הלהקים, מפקדי הבסיסים, מה שנקרא אצלנו פורום מפקדים, עומד, הם כולם עומדים במדי ייצוג לבנים, על הרחבה, ברחבה של האנדרטה בהאון, והם מעניקים לדוקטור ירח פרן מדליה של חיל, של מפקד חיל האוויר, מצדיעים לו ומעניקים לו מדליה של מפקד חיל האוויר הטורקי. ירח הלך לעולמו לפני חודשים אחדים, וזו הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת לספר על מפעלו ולכבד את זכרו.
גם מדהים וגם מרתק לשמוע שכמה ארץ ישראל, עוד לפני שהייתה לנו מדינה, אבל כמה האזור הזה ההיסטורי הוא חלק משמעותי פה של הצמיחה התעופה העולמית בכלל, וגם פה ההתחלה של תעופה בארץ אפרת.
עד כאן פרק הבכורה של היסטוריה ומורשת On Air. פרקים נוספים תוכלו למצוא בתוכנית הפודקאסט היסטוריה ומורשת On Air בכל יישומי הפודקאסט הקיימים. תודה רבה לאבי משה סגל שהיה איתנו, נתראה בפרקים הבאים.